אנחנו התחלנו ללמוד את המאמר בדף נ"ה בירות התחייה, סעיף ה. כאן הרב מדבר על גדלותו של עם ישראל ועל ייחודו של עם ישראל, תודה רבה, על גדלותו של עם ישראל וייחודו של עם ישראל, וכל זה מתוך שאנחנו מתבוננים בעם ישראל. עם ישראל עובר במשך ההיסטוריה הרבה מאוד שינויים ותהפוכות, ובוודאי בוודאי הגדלות הזאת, המיוחדות של עם ישראל, היא לא מתגלה בגלות. יש גם צד של גדלות בגלות, שאנחנו נשארים יהודים למרות הגלות, וגם מעלה גדולה של עם ישראל, שלמרות כל הצרות, למרות כל הסיבוכים, למרות כל הבעיות, אנחנו נשארנו נאמנים לזהות שלנו, לעובדה שאיננו יהודים. אבל הרב כאן בא ללמד אותנו מהי הגדלות, מה בעצם, מה המיוחד בעם ישראל, למרות כל חליפות הזמנים וכל השינויים שחלים בהיסטוריה, מה המיוחד והמייחד את עם ישראל. והתחלנו ללמוד את הדבר הזה, ברשותכם אנחנו קצת נמשיך ב... קודם כל, בבקשה, פתחו באותו דף, בדף נ"ה, בדף נ"ה, בסעיף A, כן. במילה גוי אחד אנחנו, באמצע הדף בערך. גוי אחד אנחנו, אחד כייחודו של עולם. גוי אחד בארץ, יש ביטוי בתורה. אנחנו גוי אחד בארץ. גוי אחד, אחד כייחודו של עולם. מי הוא ייחודו של עולם? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זאת אומרת, הרב מתייחס לעם ישראל כהוויה אחת, כמציאות אחת. חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתם לי חטיבה אחת בעולם, אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. יש בנו, בנשמה של העם היהודי, דבר ייחודי, דבר שאין בשום אומה אחרת. יש בה את העניין הזה של גילוי ייחוד השם בעולם. גילוי, נאמר, מלכות השם בעולם. גילוי הרצון הטוב האלוקי שקיים בכל הבריאה כולה, בכל העולם כולו, מתגלה דרכנו, דרך הנשמה של העם היהודי. זה עומק טבענו. הייחוד הזה, האחד הזה, זה עומק טבענו. אבל הדבר הזה נמצא אצלנו בכוח. ככה נולדנו. אנחנו ייצור, איך אומרים, עם זה יצרתי לי, יצירה מיוחדת בעולם, שדרכנו מתגלה ייחודו של הקדוש ברוך הוא. זה עומק טבענו הרוחני שיש בנו בכוח. בכוח כאלה אנחנו, נולדנו כאלה. כאומה וכפרטים בתוך האומה. והדרך ההיסטורי שלנו הולך עם מהלך, את מהלכו בדרכים שונים. בדרכי אורה העוברות בין עררי חושך וצלמוות. מצד אחד הדרכים דרכים של אורה, אבל אם אנחנו פעם נתבונן בכל המהלך ההיסטורי של העם היהודי, אז אנחנו עוברים באיזה מנהרת הזמן, מה שנקרא. מנהרת הזמן, לפעמים כמו שאדם נוסע במנהרה, פתאום נכנס לחושך. אבל אתה ממשיך לנסוע גם במנהרה הזאת, למרות שהיא חושך. ואפשר לומר שהעם ישראל מלומד האיסורים, שאנחנו עוברים בהרבה מאוד מנהרות בהיסטוריה. ויש מנהרות שאורכן קצר, כמו גלות בבל שזה רק 70 שנה, ויש מנהרות שאורכן 2,000 שנה, 2,000 קילומטר נאמר. נוסעים ונוסעים ונוסעים ונוסעים. מישהו כאן פעם נסע במנהרה? מישהו נסע פעם במנהרה? לא יצא לכם. בארץ המנהרות קצרות. אבל כשאדם נוסע במנהרה, אז הוא מבין שבסוף בקצה המנהרה מה יש? אור, יש אור. והמשיך לנסוע למרות שחושך. זה מעלה גדולה. זה לא רק באופן לאומי אני אומר, שאנחנו ברוך השם, עם ישראל באמת, עם חי אלפי שנים, ועובר הרבה מאוד מאורעות. הוא ממשיך להתנהל לו, עם כל הקשיים וכל הבעיות, ממשיך להתנהל, לקראת סופו של התהליך, זה נאמר, גאולה השלמה, ישועה השלמה, האור שמצפה לנו בקצה מנהרת הזמן. נאמר. אבל גם באופן פרטי אני אומר, לפעמים, אני לא יודע אם יצא לכם באופן פרטי להיות פעם מישהו בחושך. מישהו כאן היה פעם בחושך? לא יצא לכם אף פעם. הלילה מה היה? חושך אור. נרדמנו. נכנסנו לאיזה מנערת, מנערה קטנה, מנעורת. אבל כולנו עוברים, כמו שהרב מצייר כאן את הציור הזה בצורה נפלאה, אנחנו עוברים לאורך דרכים שרצופות בחלקים שהם, האור לא נראה בו, למרות שהוא קיים, אבל הוא לא מתגלה בו. בדרכי אורה, העוברות בין הררי חושך וצלמוות. הוא מדריך אותנו להוציא את עומק הטבע הווייתנו מן הכוח אל הפועל. אותו טבע הווייתנו של לגלות את ייחוד השם, לגלות את אור השם בעולם, להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, אבל אנחנו מוצאים את זה מן הכוח אל הפועל, אבל בדרך לא קלה. דרך שהיא מסובכת ומורכבת וארוכת טווח, אלפי שנים, להוציא מן הכוח אל הפועל את הנשמה המיוחדת של עם ישראל. כל הדברים הקטנים הנדרשים לכל עם ולשון בעצם עניינם, לקיומם, ענייני כלכלה, ענייני ביטחון, ענייני תרבות, כל הדברים האלה, אינם תבועים בנו במטבע הגדולה של כללותנו. זו דוגמה פשוטה, צבא. צבא הגנה לישראל. כל מדינה צריך שיהיה לה כוחות ביטחון, צריך שיהיה לה מי שיגן על הסדר ועל המשטר ועל הביטחון החיצוני והפנימי וכל הדברים האלה. ודאי שגם מדינת ישראל, אשרינו מה טוב חלקנו, שיש לנו כאן צבא הגנה לישראל. אבל אצלנו זה בגדלות. צבא הגנה לישראל זה לא עוד צבא בעולם. צבא הגנה לישראל זה צבאות השם. זה הצבא של הקדוש ברוך הוא. ככה היה אומר הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שמחר, ביהודה, מה התאריך היום? בסוף שבוע הזה יהיה יום הזיכרון שלו, 29 שנים לפטירתו. כשהיה רואה חייל עם מדים, הוא אמר, המדים שאתה לובש הם מדי קודש. אתה חייל לא רק בצבא הגנה לישראל, אתה חייל של צבאות השם. כן. כל דבר אצלנו שהוא דבר שנראה בעם אחר כדבר קטן ופשוט, אצלנו הוא אלוקי, אצלנו הוא בעל ערך עולמי, למרות שאולי אנחנו לא מודעים לזה ולא מוחשים לדבר. כי העם שלנו, העם בכללותו, על כל ההוויה שלו, על כל מה שמתחולל בו, זה לא עניין נקודתי, זה עניין אוניברסלי, עניין כללי, ישראל לב שבאומות. וכל מה שמתחולל בלב, הוא דבר ששייך לכל המערכת כולה, לכל הגוף כולו, לכל האנושות כולה. לכן תשימו לב, כל מה שמתחולל בארץ ישראל היום, כשאנחנו קמים לתחייה, זה מעניין את כל העולם. כל דבר הכי קטן בארץ, יש לו הדים, יש לו השלכה. זה מצד האמת, למרות שהיינו אומרים, תנו לנו לחיות את החיים שלנו, אבל זה לא יעזור לנו, אנחנו כאן, הפונקציה שלנו, התפקיד שלנו, המהות שלנו, נאמר ככה, שעם ישראל הוא בציר המרכזי, הוא במרכז כל הבריאה כולה, כל ההוויה כולה, לכן כל דבר קטן, בעמים אחרים, אצלנו נהפך לדבר גדול. זה כמו במלך, אצל מלך כל דבר קטן זה מלכותי, זה לא דבר פרטי. מלך שותה כוס מים, כל המדינה שותה כוס מים. הוא הראש של כולם. מלך יש לו איזה בעיה רפואית, זה מקרין מיד על כל הזה. מלך חושב טוב או חושב לא טוב. כן. זה כבר דבר כללי, זה כבר לא עניין פרטי. כן. ככה האומה שלנו, בני מלכים אנחנו. כל דבר אצלנו שהוא נראה כדבר נורמטיבי בעמים אחרים, ואין לזה חשיבות אוניברסלית, עולמית, כללית, אצלנו זה נהפך לדבר מאוד כללי. דבר, בין שאנחנו מודעים לדבר הזה, בין שאנחנו לא מודעים לדבר הזה. כי זה המיוחד בעם ישראל. ועם ישראל הוא במרכז כל ההוויה כולה, כל הבריאה כולה. ככה נוצרנו, ככה נולדנו, כל העולם כולו מתקיים בזכותו של עם ישראל. כמו שרש"י אומר בהתחלת התורה, בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בשביל ישראל הכוונה היא בגלל, כפי שאנחנו נוהגים, ככה זה מוקרן על כל ההוויה כולה, על כל האנושות כולה, על כל הדורות כולה. נכון שבגלות לא חשנו בזה. אולי ההפך בדיוק, היינו המושפלים שבעמים, המסכנים והאומללים שבעמים. זה היה בגלות. בגלות היינו מבחינת זרע שהוא טמון באדמה, שהוא נראה אפילו הולך ונרכב כל הזמן. היינו בטבענו לא יצא מן הכוח אל הפועל, לא, הדבר לא היה ניכר. אבל הזרע הזה נבט, קמה מדינת ישראל. אבל אנחנו עדיין בבחינת הנבט, עוד לא הגענו להוציא מן הכוח אל הפועל את כל הפונקציה שלנו, את כל הגדלות שלנו, את כל ההשפעה הגדולה של עם ישראל, עדיין לא הגענו. על זה מדבר כאן הרב, שכל דבר קטן בעם ישראל הוא אלוקי, הוא אוניברסלי, הוא עולמי, מה שאין כן בעמים האחרים. אם יש לכם שאלות, תשאלו, זה מאוד מעניין אותי. יש שאלות? כן. כתוב, אין אדם מכיר בניסו. אנחנו לא מכירים את גדולתנו. אנחנו לא, לומדים את זה מכתוב, הרואה ניסים שנעשו מקום, נעשו לישראל. אומר, ברוך שעשה ניסים במקום הזה. כן. ישראל במקום הזה. ואיפה לומדים את זה? לומדים את זה מיתרו. שיתרו הוא... ברור, ברוך שעשה לכם ניסים. שואלים שאלה, למה לא למנוע את זה ממשה רבנו? יתרו נאמר רק שהוא שמע שנעשו ניסים. לא היה, לא ראה את הניסים במו עיניו. הוא לא רק שמע. משה רבנו עצמו היה שם בניסים, היה חלק מה... אז למה לא למדו את זה? אלא מה? יתרו הסתכל מהצד, הוא ראה מה שאנחנו בתוך הנס לא ראינו. גם היום. אנחנו חיים היום באיפה, באיזה מדינה? אתה מרגיש את הדבר המופלא הזה שעיני האנושות כולה רואה, שעם קם לתחייה אחרי 2000 שנה, מישהו נושם את זה? אנחנו חיים את היום יום, את הקשיים האישיים, הפרנסה, הבריאות, כל הדברים האלה. את גודל השעה וגודל המקום וכל הדברים אנחנו לא רואים. אבל אומות העולם, לא כולם, אבל אנשים שהם לא משוחדים ולא, הם רואים מנוכחו, רואים את זה בצורה, הם רואים, זה הדבר הכי נפלא שקרה בהיסטוריה האנושית, שעם ישראל קם לתחייה. עם התנך קם לתחייה. אני אומר, הגויים פותחים ספר היום וקוראים מסער על ירושלים, הנה ירושלים כאן, והעם היהודי קם מתחייה, צאצאי אברהם, יצחק ויעקב ומשה ודוד, וכל מה שהם קוראים בתנך, זה דבר רלוונטי, זה לא איזה דבר ישן, הוא קם מתחייה. הם רואים חלק, אני לא אומר כולם, אבל חלק מאומות העולם, רואים בנו תופעה אלוקית, היסטורית, מיוחדת במינה, ומכאן גם הם מכבדים אותנו, כי אנחנו לא מכירים בזה, כי אנחנו לא קמנו מתוך החזון הגדול, והפרקטיקה, אנחנו יותר בפרקטיקה של הקמת מדינה. אבל המבט של העולם היום אלינו כעם שקם לתחייה, שהוא רואה כאן דבר ניסי, דבר פלאי, נאמר כאן, דבר מיוחד. מדי פעם זה ככה, זה בולט ביותר, למשל, ניקח דוגמה, מלחמת ששת הימים. פתאום כל העולם עומד, פעור פה. וואי. מבצע אנטבה כזה. וואי. העם היהודי שהיה כל כך מושפל וכל כך מסכן וכל כך מתגאה כעם חזק וגיבור וזה משהו ניסי קורה כאן. אנחנו לא מכירים את זה, אבל לא מכירים כמו שהם. הם עומדים בחוץ, בחושך. הם רואים את האור בתוך. אנחנו שבתוך האור לא מרגישים את האור. אתה שואל אותי, מכירים? כן, ודאי. לא פעם, לא פעמיים אני פוגש חבר'ה שעשו טיולים בעולם, פה ושם, אומרים, שהם מספרים שהם ישראל, אז פתאום מקבלים פרופורציות, הוא ישראל, ישראל. סיפרתי באחד השיעורים שהיה לנו ידיד, שאשתו הייתה אחות, והיא הייתה נשלחה לבורמה, מטעם האום, לעזור שם, לטפל בתינוקות. והוא היה נמצא באיזה ג'ונגל שם בבורמה, באיזה היה מקום נידח ביותר. הוא נכנס פעם למכולת, והוא אמר למכולת, שרוצה, שאל אותו, מאיפה אתה? הוא שאל אותו את הבחור שכזה. ואני מישראל. הוא אומר, אתה מישראל? וואי, עם חכם ואמיץ, ביערות של בורמה. הוא היה כאן בחור שטייל בדרום אמריקה, בארץ, נקרא ארץ האש, בצ'ילה. בדרום צ'ילה שם, סוף העולם נאמר. מעבר לסוף העולם. והוא פגע שם מישהו, הוא שואל אותו, מאיפה אתה? הוא אומר, אני מישראל. אתה מישראל? וואי, איזה עם אתם, אתם גדולים, אתם חדים. הוא אומר לו, אנחנו לא, אל תספר לי, אתם מעצמה בעיני האנשים. עם ישראל אין לו שום פרופורציה מבחינת ההתייחסות של אומות העולם, וחלקים גדולים מאומות העולם לגודל המספרי, הסטטיסטי, לעוצמה של היחס, ההשפעה. אני כבר מדבר על תורה ותנ"ך, אני מדבר כמדינה. אנחנו לא כל כך, אנחנו צריכים להכיר בערך המיוחד שלנו. הרב מדבר כאן לא על עכשיו. מדבר על מה יהיה לעתיד לבוא. אנחנו כרגע בתור בייבי, תינוק שעכשיו נולד. תינוק אמנם שנולד לפני 3,000 שנה, אבל הוא 2,000 שנה היה באדמה כזרע. שטבענו לא התגלה, היינו ההפך. היינו במצב מאוד מושפל, הפכנו ל... הרכב עצמות, כמו שאומר הגאון או הנביא, איך אומרים, העצמות היבשות וכל הנביא חזקה. אבל אנחנו קמים היום לתחייה, וצריך לפתוח את העיניים. וצריך לפתוח את העיניים לא רק על המציאות העכשווית, שברוך השם, אשרנו, מה טוב חלקנו, שאנחנו יושבים בירושלים ובארץ ישראל, במדינה חופשית, והנה כל העולם כאן מכבד אותנו, לא בגלל שאנחנו חכמים חזקים, לא מילת הזאת רטאי הדבר הזה. כן. ומה יהיה לעתיד לבוא? איך, מה יהיה הפרצוף שלנו? מה תהיה ההופעה שלנו כאומה בעוד דור, בעוד שני דורות, בעוד שלושה דור? אנחנו חייבים לחיות לאור איזשהו חזון, לאור איזשהו ראייה עתידית. אי אפשר לחיות רק את המצב העכשווי כרגע. על זה מדבר כאן הרב. אנחנו מעל הזמן העכשווי. אנחנו חיים בהווה כבר את ההכנה לקראת העתיד שצפוי לנו ולאנושות כולה. כן.
הרב, בתמורות המדיניות שיש עכשיו בכל מה שקורה מסביבנו, מצרים, ועכשיו יש באיראן, בתימן...
הכל לכבודנו, אני בדקתי את זה באינטרנט.
הכל לכבודנו?
כן, כן. הכל לכבודנו. שאל אותי איך... עזוב מדינת ישראל.
הדמוקרטיה הזאת, שתעלה שם, תעלה בדרך דמוקרטית את הכוחות
הסונאים ביותר שלנו.
אני
אגיד לך למה הכל לכבודנו. לא בגלל שקרו מאורעות כאלה. אלא שבאמת כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, מראשית הבריאה ועד אחריתה, זה לא משנה. כל מה שהיה, כל הבריאה כולה, כל הקוסמוס, כל הטבע, כל ההיסטוריה, כל האנושות, כל יום ויום, כל הדברים האלה, אני בדקתי את זה, יש לזה תכלית. לא יודע אם אתה שמעת על זה. אתה שמעת על שהעולם נברא בתכלית. מי שמע על הדבר הזה? בוא נאמר במילים אחרות. הבריאה כולה, נאמר, היא משולה לבניין. ולבניין יש ארכיטקט. ארכיטקט, מתכנן. שלפני שהבריאה, הבניין עמד, הוא כבר תכנן את הבניין. תכנון. הארכיטקט הכי, הכי, הכי טוב בעולם, שהוא באמת משהו, הכי טוב בעולם, זה ריבונו של עולם. הוא ארכיטקט. סוף מעשה במחשבה תחילה. לא רק ברמה הפרטית שאדם קודם חושב, אחר כך עושה. כל הבריאה כולה, סוף מעשה במחשבה תחילה. כל ההיסטוריה כולה, קורא הדורות מראש, כל זה סוף מעשה במחשבה תחילה. במילים אחרות, יש לכל ההוויה כולה, לכל הבריאה כולה, לכל ההיסטוריה כולה, כל מה שאנחנו רואים ולא רואים, כל יש תכלית, יש מגמה, יש מחשבה. אין כאן מקריות, אין כאן מקריות. וכל מה שנעשה, נעשה בגלל איזושהי תכלית אצילית, טובה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא בשביל להרע לעולם, לא בשביל להחריב את העולם, לא לעשות רע לאנשים וכל הדברים האלה. חס ושלום, הוא ברא את העולם לטובה. אני לא יודע אם שמעת פעם את מה שרבי עקיבא אמר, כל דאביד רחמנה לטב אביד. מי שמע את זה? איפה, ברדיו? לא, לא שמעת בו. כל דאביד רחמנה לטב אביד. כל ישראל אמרנו מאיפה? מאיזה עיר? מאיזה עיר? אתם לא שומעים חדשות. כל ישראל מאיפה? שמעת חדשות פעם? כל ישראל מאיפה? מה זה ירושלים? לראות שלמות. ירו שלם. לראות שלמות. ירושלים זאת העיר שדרכו מתגלה השכינה. מתגלה השלמות בעולם. מתגלה טוב השם. והר הטוב הזה. והלבנון, אומרים שזה ירושלים. בבית המקדש, כן. זאת אומרת, כל הבריאה כולה נבראה בשביל לגלות את אור השם ואת טוב השם. והדבר הזה מתגלה דרך עם ישראל. לדורותיו, כשיש כאן תהליך, ועשים בתהליך באמת זה בית שלישי, ימות המשיח, אור השם, או ירושלים אורו של עולם, וכל הדברים האלה. זה מבוא למה שאני רוצה לתת לך תשובה לכל הרעידות האדמה שיש במדינות ערב. הבנת את הרעידות האלה? לכבוד מה זה? לכבוד מה זה? לכבוד מה זה? לכבוד ישראל. כל זה חלק מהתהליך שבו בסופו של דבר, בסופו של דבר, כל העולם כולו יהיה מואר על ידינו דרך ירושלים. זה צריך להבין. זה דבר אחד. אז ככה, צריכים להסתכל על המציאות בפרספקטיבה גדולה. מראשית ועד אחרית, ולא בדרך הכותרת בעיתון, או דרך החדשות או הטלוויזיה, זה מקטין את ערך העניין. לא שצריך לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד שהכל יבוא והכל יהיה טוב וכל הדברים האלה. חס ושלום. מצד אחד, אנחנו מאמינים בחזון, מאמינים שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל לטובה וכל זה. אבל מאידך, זה מחייב אותנו להיות שותפים, אם כן, דיינו, עם כל המהלך הזה, שותפים, דיינו, לפעול, לעשות, על מנת שהמהלך הזה יתגלה על ידינו. אנחנו צריכים לדאוג לביטחון מדינת ישראל. יש רעידת אדמה בזהו, אנחנו צריכים לבנות כאן מערכת כזאת, שהרעידת האדמה הזאת לא תזעזע אותנו. נקודה. שאל אותי איך? שאל את שר הביטחון, אני לא יודע. זה תפקידו. הוא תפקידו. הוא צריך לדאוג לכך שהחוסן הביטחוני, הצבאי והכלכלי גם, זה הכל הבעת תליה, יהיה כל כך חזק שכל הרעידות האדמה שבעולם של של הערבים או אחרות, לא משנה, כל זה במדינת ישראל היא יציבה, היא חזקה, היא מקרינה הרתעה כלפי כל ה... זה התשובה האמיתית. נתן לך דוגמה בכלכלה. אומרים שמדינה, אני לא מבין בכלכלה, אבל אומרים שמדינת ישראל במשבר העולמי האחרון שהיה, יצא בזול. יצא... הייתה מדינה יציבה יחסית לכל המדינות בעולם. כמשל, כדוגמה. הייתה רעידת אדמה כלכלית. אבל אלוקים אוהב אותנו. לקח מדינה שאין בה נפט, ואין בה זהב, ואין בה אוצרות טבע, ואין בה, ואין בה, ואין בה, ואין בה, ואין בה. שום דבר, מה יש בה? מדבר. עכשיו מצאו גז בים. חסד עשו לנו. והמדינה הזאת, עם כל ארצות הברית, שככה כמו לולב מתנענת, לכאן עוד ממשיכה להתנענע, ואירופה שכמעט קרסה, וכל הדברים האלה, ואנחנו יציבים וחזקים ועומדים, וברוך השם, היום הלכתי ברחוב, שפע של מכוניות, כולם עובדים, כולם רצים, כולם... הכל צוסף, הכל זורם, הכל... בעולם משברי כזה של... אותו דבר מבחינה ביטחונית. אנחנו צריכים להיות כל כך חזקים, שהדברים האלה לא צריכים... לא צריכים לגרום לנו לפחד, או להירתע, או משהו כזה. ההפך. אנחנו צריכים להקרין מהיציבות שלנו לכל האזור כולו. בסדר, אז הכל לטובה, הכל מאלוקים, אבל אתה שותף. איך? בא למכון מאיר, לומד תורה, מתחזק באמונה, מתחזק בעירה, מחזק את המדינה, מחזק את החברה, מחזק את הצבא, כל הזה. זה בסדר. בכל זאת, לא צריך להתייחס, אני רוצה להגיד את זה בכלל באופן, העכשוויות, אדם שמתייחס לעכשוויות, והוא לא מחבר אותה לדבר יותר גדול מהעכשוויות, קשה לו, קשה לו, באמת. כל דבר יכול לזעזע את נפשו ואת מצב רוח שלו וכל הדברים האלה. חז"ל רוצים להמשיל את זה, אומרים שזה אדם שהוא חי בכף הקלע. כף הקלע זה כמו רוגטקה כזאת, זאת אומרת, עושים ככה בכף הקלע. עכשיו, מה זה כף הקלע? כמו דוד המלך שהיה לו שזרק את האבן על המצח של גוליה. רגע או למעלה? רגע או למטה. רגע או למעלה? רגע או... לחיות חיים כאלה בכף הקלע, זה לא... אני לא יודע אם תדמיינו לעצמכם שאתם אבן בכף הקלע. פעם למעלה, פעם למטה, פעם למעלה, פעם למטה. זה דבר כזה יכול לשגע בן אדם. ההתייחסות שלנו אל המציאות המשתנה, בלי לתת לה את הממד האלוקי, הממד הנצחי, הוא יכול לשים אותנו בכף הקלע. כן, אז צריך ללמוד איך לחיות נאמר. אנחנו לא בבורסה. בבורסה זה כף הקלע, אתה עולה, אתה יורד, אתה עולה, יורד. המצבי רוח הולכים ויורדים לפי המניות. לא, אדם צריך לשמוח, לפתוח בקדוש ברוך הוא, ולא צריך להיכנס ללחצים, בסדר? רק דברים טובים יהיו לזה.
למרות שמה שקורה זאת ממש מגמה, זה כבר קרה בכמה שנים, שהאסלאם הולך
ומתחזק, ב-20-30
שנה האחרונה.
כתוב ש...
האירופה הולך ויורדת, והאסלאם ממש כובש אותה, ממש...
סליחה שאני אומר, אתה רואה את הדברים האלה בצורה צרה ושטחית בעניין. זה עולה ויורד. האסלאם הזה, מכל הנצרות הזאת, לא משנה. כל החכמים, כל הנביאים אומרים שזה ייעלם. עכשיו, תשאל אותי איך? אני לא יודע. אבל פו, זה ייעלם. זה לא דבר אמיתי, כל הדבר הזה. אני אגיד משהו לטובת האסלאם, משהו לטובת הנצרות. אני אומר במרכאות משהו לטובת. מי שיצר את האסלאם, זה היה מוחמד. אני מקווה שהמוסלמים לא הרגימו אותי באבנים אחר כך, בגלל שמה שאני אומר. הרמב״ם, באיגרת תימן, האיגרת המפורסמת, שהוא שלח לחזק את ליבם של יהודי תימן, שנרדפו עד צוואר על ידי המוסלמים שם, והיה להם צרות צרות, כל הדברים האלה. והרמב״ם כידוע הוא היה רופא, לא רק רופא מנתח, הוא היה מגדולי הרופאים בכל הדורות, הוא גם היה פסיכיאטר, הוא היה רופא פסיכיאטר. אז הוא אומר, הוא קורא למוחמד משוגע, ככה הוא קורא לו משוגע, מה? אתה רופא, רופא יודע שצריך להיזהר בדיאגנוזה, נכון? צריך להיעזר בדיאגנוזה. והרמב״ם כותב להם, רבותיי, זה שהאסלאם שנוצר על ידי, נולד על ידי משוגע, הוא מתאר איך זה נולד, כל ה... שהוא היה חולה בעזיות ובכל... כמו כל האדם ב... שיש לו את העזיות וכל הדברים האלה. זאת אומרת, והוא מנסה לשגע אותנו, את היהודים התימנים, כן? הוא אומר, לא יעזור לו! ואני רוצה להגיד אפילו יותר, זה אמרת על האסלאם המתעורר וכל זה. ולהגיד, שיגעון זה פסיכוזה. פסיכוזה. מה זה פסיכוזה? שאדם, הוא חי בדמיונות, חי בהזיות, כאן זה נקרא פסיכוזה. אבל יש גם ביטוי כזה שנקרא פסיכוזה המונית. דהיינו שאדם משוגע משפיע על אחרים והם משתגעים. הדוגמה, נאמר, במלחמת העולם השנייה, היטלר, יימח שמו וזכרו, הוא היה חולה נפש. כל המחקרים מראים שהוא היה חולה נפש, והוא שיגע את העולם עם, עם הרעיונות שלו, עם השיגונות שלו. להשמיד, להרוג, רק את היהודים. כל העולם כולו. זאת אומרת, יש מציאות כזאת של פסיכוזה המונית. לקחת מין רעיון כזה ולקפות את הדת הזאת, את האסלאם על האנושות כולה, בכוח הסייף, בכוח החרב, לבוא ולרמוס ולפוצץ וכל הטרור הזה וכל הדברים שאנחנו רואים, כל זה, ופרי אותה מחשבות, מחשבה שהיא לא נורמלית, המחשבה. אז זה ייעלם הדבר הזה. אומר הרמב״ם בעצמו בהלכות מלכים, שלעתיד לבוא אירוע, האנושות תגלה שזה היה שקר הכל. מה הם ירוויחו מכל המהלך הזה, כל האנושות? שבכל זאת האסלאם דרך הקוראן מכבד את התנ״ך שלנו, את המסורת היהודית וכל הדברים האלה. וכולם יגידו, בואו נלך לשורשים, למקור שמהם לקחו או גנבו יותר נכון, הנוצרים והמוסלמים את ה... את היהדות, זה התנ״ך, זה הנביאים שלנו, התורה שלנו. כך אומר הרמב״ם לפני 1,000 שנה. ובדי, וככה הנביאים אומרים. שלעתיד לבוא מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, וכל האנושות כולה יתכיר בדברים הלא נכונים האלה, שהם מביאים סבל וצער לאלה שמאמינים ולאלה שהם רוצים לעקוף את האמונה שלהם. אל תדאג מהזור. הם עושים צרות, נכון כאן, אבל זה כמו השובב שבסוף הוא הסתלק מהשכונה, אל תדעי. הם יצאו. אותו דבר לגבי הנוצרים, שהם לא פחות גרועים מהם. כמה סבלנו, וכמה גם היום אנחנו סובלים מהעובדה שדת שלמה מאמינה שהבן אדם הוא האלוהים, והוא נהרג על ידי היהודים, נרצח על ידי היהודים, וכל זה, וכל העשייה אנטישמיות, וכל הדברים האלה, כל זה ייעלם בעזרת השם. עוד כמה ימים, כמה שנים, עוד כמה דורות, מה זה משנה? זה יעלה. בסדר, אל תיכנס ללחץ. הדברים יעלו. כן, בבקשה. יש כאן שאלה, בשביל ישראל נברא העולם, כמו שחזל אומר. מה צריך עם ישראל לעשות? בשביל מה נברא העולם עבור ישראל? מה נדרש מאיתנו? מה אנחנו אמורים לעשות עם העולם? מה שאמרנו מכל, אנחנו צריכים להיות הדוגמה לעולם. נקדש שם שמיים, נקדש שם שמך בעולם, ככה, נקדש את שמך בעולם. לעבוד דוגמה לאנושות כולה, כן? להביא את דבר השם אל האנושות כולה. זה התפקיד של עם ישראל, נכון? כל העולם נברא בשבילנו, אבל אנחנו גם נבראנו בשביל העולם. זה כמו לב. אנחנו מקבלים מכל הגוף דם, אבל גם הלב נותן דם לכל הגוף. זאת אומרת, אנחנו גם מקרינים לכולם. אנחנו לא איזה יושבים שם למעלה, ואנחנו אדומה, אנחנו עם אציל נפש. שצריכים להציל מלוכנו, אנחנו ממלכת כהנים שמטיבה ומהירה לאנושות כולה, כן. אז גם נדרש מאיתנו, אולי בגלל זה אנחנו סובלים כל כך הרבה שנים, בגלל שאנחנו לא ממלאים את התפקיד שלנו, לכן גם הסבל שלנו. אבל ודאי וודאי החזון שאנחנו בסופו של דבר, הכל אחד זה להצטרוף והכל יהיה, אותה הערה, אותה אמונה, אותה מלכות השם, אותה שכינה, אותה מראות, זה יהיה, כל העולם כולו יהיה מואר, כי כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים, וכל העמים יתקיים. רק עניין של זמן. כן, בבקשה.
הרב, אפשר להתחזק רק מכל מה שעכשיו במצרים,
הוא כאילו, אז היה מוברק, היה כאילו כמו אלוקים, שהרי הקדוש ברוך הוא רצה להוריד אותו, כמו שאמרת, בפור, פתאום ביום אחד הבן אדם נעלם, שהוא כאילו איזה... כמו אלוקים שם בשבילם, אז ככה אפשר להתחזק מזה, לא תהיה, הקדוש ברוך הוא.
נכון, יפה מאוד. כן, כשהקדוש
ברוך הוא רוצה, עושה פור. לכל... לא עושה, אלא גם יעשה פור. לכל אלה שרדפו אותנו, וכל אלה שהיו נגדנו, כל... כמו ענן מחלוף. הם חולפים, כן. ועם ישראל, איך אומרים, לנצח, עם הנצח, נצח ישראל, לא ישקר. אז זה כאן מרחיב הדיבור באמת על הממד החולף לעומת הנצחיות שמאפיינת את עם ישראל. בוא נראה את זה בתוך. אי אפשר לנו, אולנו לקצוץ ענף אחד מעץ חיינו הגדול והענף, לתת לו מהלך ויניקה בפני עצמו, אדרבה, כל מה שבא עם ישראל זה שייך לעץ הגדול הזה שנקרא עם ישראל. כל היש שבנו יתעורר ויתנגד על זה במלוא עוז כוחו הפנימי והרגשת עצמיותו. הדרך הארוכה שואפת להקמה גמורה, לא חלקית, לא זמנית, לא רק עכשווית, אלא להקמה גדולה, להקמה גמורה לתחייה אותנו ואת כל אשר לנו, הכל צריך לקום לתחייה. צרור לא ייפול ארצה. אפילו צרור, אבן קטנה לא תיפול. הכל, כל הווייתנו, כל המציאות, כל מה שמאפיין אותנו כאומה, כל זה בגדלות יקום לתחייה. קו אחד מקווה קלסתר פני אומתנו לא ניתן למחוק. איננו חזקים מרוח הזמנים. כן, רוח הזמנים. מה זה רוח הזמנים? קודם תיקח את השמיים, נאמר, אז תשימו לב שבשמיים יש עננים לפעמים. מישהו שם לב? אה? מי שם לב פעם לעננים? שמת לב שהם עוברים, 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 עוברים? שמת לב? מה יש מעל העננים, מי יודע? טסתם פעם במטוס, חבר'ה? מה יש מעל העננים?
עוד שמיים.
אה?
עוד שמיים.
הכל חלל, הכל תחלת, דגל ישראל, תחלת, תחלת לבן, הכל תחלת. כלומר, אנחנו חיים במציאות שיש בה שני מימדים, נאמר. המימד של התחלת, דומה לשמיים, והפתיל תחלת. היום מישהו, אתם יודעים, שאל אותי, לשים פתיל תחלת או לשים תחלת על הצור. תחלת, יש מוד החדשה, שמים פתיל תחלת. מרמד לנו על הנצח, על הבלתי משתנה, על הקיים. זה ניצא מעל העננים. מה קורה עם העננים? כל הזמן משתנים, משתנים, משתנים. המציאות שלנו היא מורכבת, משני מימדים. המימד המשתנה כל הזמן, כמו שדיברת על המצב המדיני, הפוליטי, הכלכלי, החברתי, הכל משתנה, 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 משתנה. אבל יש גם מימד של התחלת, של הנצחיות, של הבלתי משתנה, וזה שייך לנו. זה מה שהרב אומר כאן. איננו חזקים מרוח הזמנים. אנחנו מעל הזמן, בתוך הזמן, אבל גם מעל הזמן. אנחנו עם הנצח. מה לא עברנו? במנהרת הזמן, התחלנו במנהרת הזמן. אבל למרות כל מה שעברנו, עם ישראל חי. עובדה, אנחנו חיים. לא רק בגלל העובדה, אלא גם בגלל הידיעה הוודאית. ואנחנו בטוחים שעם ישראל גם יחיה לנצח. זה גם בגרת התימן, אני מציע לכם לקרוא את זה, שהוא מתייחס, הוא אומר, מה יהיה אם ככה וככה? אל תדאגו, אומר. אפילו אם יישאר יהודי אחד בעולם, כמו אברהם אבינו, אפילו אם יהיה מצב נורא כמו בשואה, שמיליוני יהודים חס ושלום עשו להם מה שעשו להם, רצחו אותם, עם ישראל חי. ומהיהודי האחד הזה מתגלה, דרך היהודי האחד הזה, אותה אומה נפלאה וגדולה של הישכה לגוי גדול וכל הדברים האלה. אותו דבר גם כאן הוא אומר, דברים החולפים, הכל חולף, הכל עובר. אבל אנחנו חיים וקיימים. זה הגדולה של עם ישראל, כן. אני תמיד, כשאני רוצה לדמיין את עצמי, יש כאן מישהו צרה או משהו כזה, איזה קושי, הרים את היד רגע. כי יש לי איזה בעיה או משהו כזה, מיד אני אומר, היו אנשים באושוויץ שהאמינו בהמשכיות גם כשהם ראו מה שהם ראו לנגד עיניהם. והתפללו לקדוש ברוך הוא, גם במצבים הכי הכי גרועים, שלכאורה ראו כאן עם שלם הולך ונכלה, הולך ונשרף פשוטו כמשמעו. והיו יהודים באושוויץ, שאמרו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מבחינת שהוא לא משתנה, האחד הזה לא משתנה. כמו עם ישראל שהוא חי לנצח. אז מה אתה מתחיל כאן לברבר אם יש לך בעיה עם האוברדרפט? זה אתה תקבל פרופורציות נכונות על החיים. עם ישראל הוא עם הנצח, הוא קיים כל חליפות הזמנים, כל הצרות, כל הבעיות, כל הדברים האלה, עם ישראל חי וקיים, ברוך השם. אשרינו מתו חלקנו. זה מה שאומר הרב. איננו חזקים מרוח הזמנים, מעל כל הדברים האלה. איתנים מכל איתני תבל. איך קראת לו? מוברק. נעלם. עם ישראל חי. נבוכדנצר, איפה הוא? נעלם. פרעה, איפה הוא? נעלם. מי עוד היה שם? אמן הרשע, איפה הוא? נעלם. כל נעלמו, נעלמו, נעלמו. מי נשאר? מי נשאר?
עם ישראל.
עם ישראל. כל כך חזקים, כל כך איתנים. מכל איתני תבל, שלכאורה נראו איתני תבל, הכל נעלם, הכל קרס, ועם ישראל חי. איננו שואפים לקום לתחייה באותו הגודל של אבותינו ולהיות עוד גדולים ונישאים מאבותינו. מאבותינו תרתי משמע. אברהם, יצחק ויעקב, הם לא היה להם עם. הם היו בודדים, היו יחידים, היו אנשים ענקיים נאמר. אבל גדולתם של האבות, שהם האבות של הבנים, אם לא היה להם בנים, אז לא קוראים להם אבות. נאמר כך. גדולתו של אברהם אבינו זה לא רק באישיותו שהוא היה אדם בעל הכרה, בעל אמונה שהפיל, גדולתו של אברהם שישך לגוי גדול, שיצא ממך עם גדול. זאת אומרת, אם תשאלו פעם את אברהם, יצא לכם להיפגש עם אברהם אבינו? לא. תשאלו פעם לבר שבע, הוא מסתובב שם בר שבע בטח, הוא חי בבר שבע. ואת שואלים אותו, מה הציפיות שלך אברהם אבינו? מה היו הציפיות שלך? הדבר הראשון, אני מצפה שיצא ממני עם, ועם הזה יהיה עם גדול, וישך לגוי גדול, ונברחו בך ובעמך כל משפחות האדמה. זאת הייתה ציפייה של אברהם אבינו. זה היה חלום, זה היה החזון של אברהם אבינו, זה היה הבטחה שאלוקים לאברהם אבינו. אבל אברהם אבינו לבד, בלי עם. ומי זה העם הזה? מי העם הזה? מי זה? מי זה? אנחנו. מי יותר גדול ממי? הרב אומר, יותר גדולים מהאבות. העם שיצא מהאבות, או האבות יותר גדולים מבחינה זו? האבות בלי הבנים, מה זה היה יוצא? שום דבר. אז היה קורא הגדול, היה צועק, יש אלוקים, ויקרא שם בשם השם כל עולם. בסדר. אבל הקריאה של עם שלם בשם השם כמולם, זה הייתה העניין של אברהם אבינו. לכן אנחנו גדולים יותר מאבותינו. גם היום, אני מוכרח לומר, היום אנחנו חיים בארץ, בארץ ישראל. אני פעם בשעתו התעסקתי בארכיאולוגיה, בהיסטוריה של ארץ ישראל, בתור מורה דרך וכל הדברים האלה. וכשבאים לפעמים למקומות שונים, בואו ניקח אפילו את ירושלים. ירושלים בשיא גדולתה, בשיא גדולתה. עד איפה היא הגיעה, אתם חושבים? מה, תנו איזה... איפה הייתה החומה של ירושלים? בשיא גדולתה. אין לכם ידיעה בארכיאולוגיה, ירושלים שהנביאים מדברים עליה. מה היה הגודל שלה? קצת יותר גדולה מהעיר העתיקה. רחב הלב, אתה בא היום אחרי 2000 שנה לאותה עיר, ירושלים, פשי, את יודע ירושלים לאן להגיע? כל ארץ ישראל, כבר היום, אני מוכרח לומר, כבר היום, אני לפעמים אוהב לטייר, מסתובב, מסתכל בערים שאומר, כל גבעה, כמה שכונה, מתרחבת ומתרחבת ומתרחבת, ומתרחבת ומתרחבת ומתרחבת, מה יהיה בעוד 100 שנה? בעזרת השם. זאת אומרת, הגדלות שלנו מבחינת, היום אנחנו בארצנו, אנחנו הרבה יותר, כמותית אני אומר, אבל ירושלים שלמעלה נבנית מתוך שנבנית ירושלים שלמטה, ירושלים הממשית שאנחנו עדים אליה כרגע, חלק ממנה. אנחנו רק בתחילת הדרך של, של ההתגדלות של עם ישראל, שזה מה שהרב אומר, לא רק אנחנו שואפים לקום לתחייה באותו הגודל של אבותינו, דהיינו כשהיינו בבית ראשון, בבית שני, אלא אנחנו רוצים להיות עוד יותר גדולים מאבותינו, להיות עוד גדולים ונישאים מאבותינו, גם מבחינה כמותית, גם מבחינה איכותית, גם חידוש הנבואה, חדש ימינו כקדם, כל הדברים. זה, הרב חי את החזון הזה. הוא רואה לפניו את העתיד, הוא רואה, אז מתי זה היה? כשהוא קומץ של יהודים בארץ. זה היה לפני 100 שנה בערך. ואנחנו עכשיו 6 מיליון יהודים, זה רק ההתחלה של ההתחלה, כשיבואו לכאן כל עם ישראל בעזרת השם. ככה צריך לראות את המציאות. לראות את המציאות במבט עתידי, לא רק במבט עכשווי, אלא גם במבט עתידי. זה מובן גם כמותית, גם, אבל גם איכותית, מבחינה רוחנית, מבחינה זאת שעם יתגלה כאן רוח הקודש, והנבואה תתגלה במהרה בימינו, אמן.